טוב, אנחנו שיעור מספר 4 בנושא בניין הרצון. בשיעור הקודם סיימנו את השיעור בדיבור על על הילד. ילד, עולמו המידותי, הוא אנחנו נקרא לו טבע שני. כי דיברנו כבר שיש באדם יסוד נשמתי, הוא היסוד העליון שבו, והאלוקים עשה את האדם ישר, ואנחנו גם מברכים על זה בבוקר, אנחנו אומרים אלוהי נשמה שנתת בי טהורה, או טהורה היא, תלוי לפי איזה גרסה, ובכל מצב הנשמה היא תמיד טהורה. אז איך יכול להיות שיש אדם שמרגיש שהאופי שלו והמידות שלו הם לא מתאימות לתורה ולטהרה? אז הדבר הזה הוא בעצם טבע שני שנקנה על ידי סיבוכי החיים. קודם כל הילדותיות, ילד הוא כלוא בתוך עצמו בשלבים ראשוניים, הוא תופס את עצמו כמרכז העולם. נכון, הוא לא מבדיל בינו לבין הסביבה. הוא חושב שכל הסביבה היא בלועה בתוכו, אחר כך הוא לאט לאט מגלה שהוא נפרד מאמא שלו, שאמא שלו היא לא רק שלו, פתאום יש לו אח. והאהבה העצמית שהיא המופרזת שיש בילד היא מידה טובה או לא טובה?
טובה.
היא מידה טובה. והיא גם לא טובה. היא טובה כי הילד צריך ללמוד לאהוב, והיא לא טובה כי הוא לא צריך לאהוב רק את עצמו, והוא לא צריך להיות קלו רק בתוך עצמו ובצרכים שלו וכולי. אבל המידה הזאת היא עתידה להתפתח, ושהילד הזה מתוך ההכרות שלו היא מידת האהבה, הוא יוכל לאהוב את הבריאות כולן, להגיע למדרגה כזאת מבשריך, זה אלוה. הוא מכיר את זה מעצמו, ועכשיו הוא צריך להתקלף מהקליפה שאוחזת במידה הזאת, ולהישאר עם השורש החיובי שלה, ולהתאים את עצמו לטבע הפנים פנימי שלו. זה חלק מבניין הרצון, שהרצון יהיה מכוון אל הרצון העליון, הוא יהיה מותאם אל הנשמה, והוא יהיה חופשי מהצמצומים ומהדברים השליליים שבעולם הזה נדבקים במידות של נפש האדם. טוב, אז זה אחד. למה הדבר דומה? לנשל הנחש. הנחש הוא גדל, אבל הוא צריך להשיל מעצמו איזושהי קליפה שעוטפת אותו, ואחר כך מתפתחת קליפה אחרת. זה לא יפה להמשיל את האדם לנחש, אבל האמת היא שבכל אדם יש גם קצת נחש, וצריך להשיל את הציפוי החיצוני שאוחז בשורשים האמיתיים. אמרנו גם בשיעורים הקודמים שהאופי הוא תוצאה של כמה וכמה גורמים. קודם כל, אדם נולד עם מזג מסוים, עם נטיות כאלה ואחרות. יש דברים שיהיה לו יותר קל לקיים, דברים שיהיה לו יותר קשה לקיים בתורה. כי המזג שלו הוא כזה, זה תלוי, זה חשבונות שקודמים ללדתו, וזה גם תלוי בהורים שלו ובאופן ההתנהגות שלהם. ובאופן החינוך שלהם את עצמם, והחינוך שלהם כזוג, ואלה נתונים בסיסיים שאיתם הוא נולד. אחר כך יש גם את החינוך המוקדם עד גיל 3, שהוא מטביע חותם משמעותי מאוד על נפש הילד. ואחר כך יש גם את ההשפעה הסביבתית של החברה והמשפחה והמיקום. כל הדברים האלה בונים באדם אופי, אבל מעל האופי יש נקודה חופשית שנקראת הנשמה של האדם. הנקודה החופשית היא, בלשונו של הרמב״ם, שרשאי האדם, רשות בידי כל אדם, להטות את עצמו לדרך טובה, או חס וחלילה להטות את עצמו לדרך הרעה. זה שהרמב"ם משתמש במילה להטות, אתה מבין שבידינו לפתח מגמה. את כל התיקון לא עושים בבת אחת. לא נכנסים, עושים טיפול, שיפוץ כללי, ואז פתאום הכל משתנה והכל משתדרג במכה אחת, אלא תיקון המידות הוא נעשה בהדרגה. אז אני קורא משהו מההקדמה למידות הראייה. אומר הרב, זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כי הנושא של הלימוד הזה היום יהיה העבודה על הרצון בדרך הרגש. עוד מעט נדבר על זה. אבל קודם כל צריך לדעת שזיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איכה ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין, ולהרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר ההרגל. אז כן, יש פה ספרים, אפשר מוסר אביך. בסוף מוסר אביך יש מידות הראייה, ושם יש פסקה קצרה שנקראת אל המידות. אנחנו התחלנו לדבר דווקא לא על תיקון המידות בדרך השכל, אלא אנחנו התחלנו לדבר על תיקון המידות בדרך המעשה, שהמעשה הוא מטביע חותם בנפש, הוא קובע לה צורה, מרגיל אותה בהרגלים מסוימים. כל מעשה הוא מכה גלים אחור אל האופי הכללי של האדם. זאת אומרת שכמו שהרב אומר באורות הקודש, אני חושב למדנו את זה אולי בשיעור השני, שהמעשים מתהפכים לדמיונות, והדמיונות להרגשות, והרגשות למושכלות, והמושכלות פועלות על כל האופי, והמושכלות לאופי רוחני קבוע, הפועל על כל התוכן המהותי של האדם. זה פסקה באורות הקודש א' רמ"ט, נקראת העיכול הרוחני. שוב, המעשים מתהפכים לדמיונות. כי הכוח המדמי הוא זוכר את רישומי המוחשים, אומר הרמב״ם. אז עכשיו כל מעשה שאני עושה, הוא נצרב איפה? בכוח המדמי שלי. והדמיונות להרגשות, כי עכשיו אני מפתח איזשהו יחס סובייקטיבי לאותו נושא. והרגשות למושכלות, כי עכשיו גם השכל מתגייס לטובת היחס הסובייקטיבי שלי לכל עניין. וזה פועל על האופי של האדם, ונהפך לאופי רוחני קבוע, קונספט. האדם יש לו איזשהו מבט על החיים, שדרכו הוא רואה את הכל, והמבט הזה הוא תולדה, במידה לא מבוטלת, של המעשים שלו. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, כמו שאומר בעל ספר החינוך, שבדיוק את הפסקה הזאת אנחנו הבאנו בשיעור הקודם, שיעור מספר 3. אז אמרנו שיש תיקון הרצון, בניין הרצון, בדרך המעשה, ויש בניין הרצון בדרך הרגש, אבל עיקר בניין הרצון הוא דרך השכל. זאת אומרת, וידעת היום, והשיבות האלה לבביך. הידיעה מחלחלת אל הרצון. וגם לפני שאדם עושה מעשה, שאחרי אותו המעשה יימשכו הלבבות, אז עשיית המעשה היא תולדה של מה? של מחשבה שקודמת, נכון? אדם בשכלו מבין שנכון לעשות את המעשה הזה, ונכון להימנע מהמעשה ההוא. אחרי ההבנה השכלית יש איזושהי כפיית רצון. השכל כופה את ברירות המחדל של האדם שרוצות ללכת לכיוון נמוך, ואדם עושה את המעשה הנכון, אף על פי שהוא עוד לא טבעי לו, נכון? לא, אני קם בבוקר, לא כולי רוצה להניח תפילין, אני עוד לא במדרגה הזאת, אבל מצד האמת, לו יצויר שהייתי קדוש וטהור, אז זה מה שהיה קורה לי, הייתי מתעורר בבוקר וכולי מחכה, מתי כבר אני אניח את התפילין? אז אף על פי שאני עוד לא שם, אני מבין שזה חלק ממצוות התורה, אני מבין שהתורה היא מותאמת אל האופי הנשמתי שלי, אני מבין שאני רוצה להוציא מן הכוח אל הפועל את מה שגנוז בנשמה שלי, ולכן אני מניח תפילין, אף על פי שלא בטוח שאני מרגיש בדיוק איזה שהן הרגשות נפלאות ולא יודע מה. אז אני פועל פעולה שהיא לכאורה מלאכותית. היא מלאכותית ביחס לטבע השני שלי, אבל היא מאוד מאוד טבעית ביחס לטבע הראשון שלי, שאני התרחקתי ממנו.
הרצון כאילו נובע מהדעת?
הרצון הוא תולדה של הדעת. איך אנחנו יודעים את זה? כי יש רצון שהוא עליון אפילו יותר מהדעת. אבל הרצון בהקשר המעשי, אז נכון, הרמב״ם קורא להלכות מידות אצלו, הוא קורא להם הלכות דעות. כי הדעות של האדם הן מעצבות את המידות שלו. מידות, הכוונה מידות של רצון. נכון, כבר אמרנו את זה. מה זה המידות? מידות של מה? מידות של מים? מידות של קולה? מה מודדים? מודדים את הרצון. נכון? זה מידות של רצון. מידות טובות, זה אומר שהרצון הטוב מופיע באופן מאוזן. זה נקרא מידות טובות. מידות מקולקלות, לא עלינו. הן המידות שבהן יש מיעוט של הופעת הרצון הטוב, או קלקול של הפרזה לכיוונים לא אחראיים של כל מיני דברים, נכון? לדוגמה, יש אדם קמצן ויש אדם פזרן, ושתיהן מידות לא טובות, נכון? כי אדם פזרן הוא מחלה את ממונו ונשאר לא כלום, אחר כך צריך לקבץ נדבות, אז מה עשינו בזה? אילו אדם קמצן, הוא לא רוצה לתת, כוח הנתינה שלו הוא עצור. והמידה הממוצעת זה האדם הנדיב שהוא נותן, אבל בצורה אחראית, ליבו רוצה לתת.
מה פירוש העבודה השלמה? זאת אומרת, כשהרב אומר, העבודה השלמה להוציא לאור עולם, אז זה, אני מניח שזה עיקר, אבל אני מנסה להבין את העם.
זה עוד לא הגענו לזה, לאיפה שאתה נמצא. כל מידה טובה יש לך חסרונות הבאים באימה, וזוהי העבודה השלמה להוציא לאור עולם את המידות הטובות, מנוקות מכל סיגי החסרונות שלהן. אז העבודה השלמה, פה הכוונה היא שכל מידה טובה מידת האהבה היא טובה, נכון? אבל היא יכולה לקלקל את השורה. יש אהבה שמקלקלת את השורה, נכון? היכולת להבחין בתוך אותה מידה טובה מהו קליפה ומהו גרעין ומהו פרי היא עבודה שהיא עבודה של כל החיים. מה שהוא אומר, העבודה השלמה, אם אני מבין נכון, זאת אומרת, לא מספיק שאנחנו נהיה ככה טובים באופן כללי, אלא זה צריך להיות מדוד ומדויק. נכון? הנה, כמו דוגמה שנתנו, אדם שהוא קמצן, זה לא טוב. ואדם שהוא פזרן, זה גם לא טוב. ואדם שהוא נדיב, זה טוב מאוד, נכון? לא, למה? נדיב זה מידה טובה, נדיב זה אדם שיש לו לב רחב, הוא רוצה לתת. אלא מאי? יכול להיות שאם המידה הזאת יש לה איזושהי קליפה קטנטנה שמתלבשת עליה, שנקראת כבוד. הנדיב היקר שתרם כך וכך וכך וכך. אז המידה הזאת היית אומר, נו, היה עדיף כבר שלא יתרום, שלא יעשה מזה סיפור, ושלא כל העולם ידע, כל העולם ידע שהוא תרם. תשובה, לא נכון. הנדיבות שלו היא חשובה מאוד, אבל מתן בסתר יותר טוב. למה מתן בסתר יותר טוב? כי הגאווה היא לא יונקת, הגאווה לא יונקת, ומזינה את עצמה ומתפתחת כתוצאה מהנדיבות. יוצא מפה שאותה מידה, מידת הנדיבות בעצמה, יכולה להיות לרועץ. אז אתה רואה שכל מידה טובה יש לה חסרונות הבאים ממה. פתאום התלבשה על מידת הנדיבות, מידת הגאווה שלי. ומכבדים אותי בכל מקום, זה הנדיב, הוא תרם מיליון דולר לשם ומיליון דולר. לא באתי חס וחלילה להגיד, יש הנדיבים הגדולים, עם הפרסום, נדיבותם היא רצויה, אבל זה ידוע ומפורסם, לא חידשנו פה כלום, שמתן בסתר הוא מידה הטובה יותר, נכון? אז צריך לנקות את המידות מסיגים שמתלבשים על כל מידה ומידה. החירות נקנית בהתמדה. חירות זה אומר שהאדם הוא מגיע למצב כזה שהטבע שלו, הפנימי שלו, העליון שלו, הטבע הנשמתי שלו, הוא עכשיו גם מופיע ברצון שלו, ואז הוא בן חורין. הוא בעצם, הוא לא נלחם בעצמו. הוא לא כופה את עצמו, הוא כבר ישר. בדיוק, הוא לישרי לב שמחה. נכון, לישרי לב שמחה, זה מתי זה נכון? מתי שאדם כבר עשה עבודה ושינה את האופי שלו. זה אפשרי, אבל בהדרגה. לא ביום אחד עולים למעלה. לא בשנייה אחת ולא ברגע אחד. זה עניין של עמל והרגל. ונכון, הרגל זה לא מידה טובה, הרגל זה מישון רגל, זה הצד הנמוך שבאדם. מצד שני, אנחנו אומרים, תרגילנו בתורתך. זאת אומרת שגם הרגליים שלי, גם הצדדים הנמוכים שלי, הם כבר באוטומט יהיו מחוברים לתורתך, נכון?
אז איך עושים את זה בעצם? כאילו, זה עצם זה שאתה לומד מוסר ועבודת המידות ונסילת ישרים ודברים האלה, עצם זה מספיק כדי שתעשות את עבודת המידות, או שיש?
לא, זה התחנה הראשונה. התחנות הבאות הן שזה מחלחל אל הרצון, ואז יש גם מעשים, אבל אז בדיוק אתה מביא אותנו לנקודה שבה רציתי להתמקד היום בשיעור, והיא איך מביאים את השכל להניע את הרצון. זאת אומרת, באופן פשוט השכל צריך להניע את הרצון, אבל זה לא תמיד פשוט, זה לא תמיד מיידי. נכון? למה? הרגש הוא יותר קרוב לרצון. הרגש הוא יותר קרוב לרצון. אם אני באופן שכלי, קר, מבין משהו, עדיין אני לא מתעורר לזה. אבל אם הדבר הזה, יש לי התרגשות שאני מדבר עליו, כן? הרגש שלי מעורב בו, הסובייקט הוא מחובר אליו, אז יותר בקלות זה יש לי אפשרות להניע את הרצון שלי. העבודה של הרגש היא עבודת התפילה. עד עכשיו דיברנו על שני דברים. בניין המחשבות, שזה הבניין העיקרי, נקרא לזה דיוק הרצון. אני יודע מה ראוי לרצות וממה ראוי להישמר. לא רק הלכה, גם בניין של סברה, א', הלכה, נכון. אבל גם בניין של סברה עמוקה ולימודי אמונה ולימודי מוסר. כל הלימודים, כל מה שעובר דרך השכל, זה במחלקה של דיוק הרצון. המעשים, גם הם פועלים על הלב, נכון? ועכשיו יש מחלקה נוספת, צלע השלישית, והיא התפילה. מה עושה התפילה? התפילה לוקחת דבר שכלי ועושה לו המרה לדבר רגשי. כי יש חוק בנפש האדם, מסביר הרב בעין היה ובעוד כמה מקומות, יש חוק בנפש האדם, שכשהוא מבקש משהו, זה גורם לו לרצות אותו יותר. התפילה היא נקראת אימוץ הרצון. התורה, דיוק הרצון. והתפילה, אימוץ הרצון. אימוץ הכוונה חיזוק הרצון. אני רוצה, מה אני רוצה? רוצה ישיב השופטנו כבראשונה. אני מבין. שיש משפט עברי, משפט על פי דיני התורה, המשפט הזה מי שמבין ויודע זה הדיינים, תלמידי חכמים גדולים, אבל הנהגת הציבור בישראל לאו דווקא מתנהלת על פי משפטי התורה, והדבר הזה הוא כואב לי, כי אני לומד לאט לאט להעריך כמה שמשפטי התורה הם הם הדבר הם הם הדינים שיותר מתאימים לנשמת האומה, לציבוריות שלנו. אז אני אומר, שיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה ואסר ממנו יגון והנחה. מתוך כך אסר ממנו יגון והנחה. מה מביא עלינו יגון והנחה? שאנחנו הולכים שלא על פי שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. ככל שאני מבין את זה יותר, אז אני יותר קרוב לבקש את זה. כשאני מבקש את זה, אז התפילה פועלת איזושהי פעולה בנפש האדם, שגורמת לו לרצות את זה עוד יותר. היא לוקחת שכל וממירה אותו לרגש. כי פעולת התפילה, על מי היא פועלת? היא פועלת על האדם, הרי אין שינוי ברצון העליון. זה לא שעכשיו אם אנחנו נבקש חזק חזק, קדוש ברוך הוא יתחרט ויגיד, אתה יודע מה, בסדר.
אבל עצם זה שאתה מבקש, אתה יוצר שינוי בך ובסביבה
שלך. עצם זה שאני מבקש, אני יוצר שינוי בי.
אז מה עם משה והתחנן?
נכון, משה ניסה ליצור שינוי.
זאת אומרת, הוא כפה איזושהי מציאות על השם. זאת אומרת, הרמה הזאת של לשמור על ישראל.
נכון, כי הוא יצר שינוי במציאות. השינוי הוא במציאות. זה שיש נפש שהיא מסורה על כלל ישראל, משה רבנו מסור, מוכן למסור את נפשו על עם ישראל, סוף סוף הוא חלק מעם ישראל, אז זה שהוא פועל פעולה של מסירות נפש בנפש שלו, הוא מתעלה ועם ישראל כולו מתעלה איתו. ואז זה כבר לא אותו עם ישראל שנגזרה עליו גזרה כזו או אחרת.
לא,
הוא משהו
מדבר, הקדוש ברוך הוא אמר לו להפסיק להתפלל כאילו באיזשהו שלב, כי זה קרוב מאוד לשנות איזשהו משהו.
מה לשנות? לשנות את המציאות. נכון? אין שינוי ברצון העליון. הקדוש ברוך הוא יודע מסוף העולם ועד סופו. אלא מאי, אנחנו הגורם המשתנה. אני, הפרט, ומכיוון שאני כפרט קשור לכלל, אז גם הכלל משתנה. ואם הכלל משתנה, אז כל הפאזל, כל אחד תופס כבר כיסא אחר. וממילא אני נהפך להיות צינור להופעה של משהו שבהתחלה לא הייתי ראוי להיות צינור להופעה שלו. רצון, אותיות צינור. נכון? אז שאני בונה את הרצון שלי, אני בונה את עצמי להיות צינור, של זרם של חיים אלוקיים יוכל לזרום דרכו. אני נהפך להיות כלי. אני נהפך להיות כלי. אז זה לא שהתפילה היא עכשיו אני מתפלל אל הקיר, בעצם אני רק עובד על עצמי ואני משתנה. לא, התפילה היא אני מתפלל אל ריבונו של עולם, אני תולה תקוותי בו, תולה את חיי בו, וחיי אכן תלויים בו. אבל ככל שאני תולד עצמי יותר בו, וככל שאני מדייק את הרצון שלי יותר להיות רצון שמתאים לרצון השם, אז באמת אני יכול להידבק בו יותר. יכול להידבק בו יותר, אז זרם ושפע של דברים טובים יכול לעבור דרכי. אני נהפך להיות צינור. אני נעסק לי.
אתה בדרך כלל מבקש דברים שאתה מחובר אליהם, שאתה מתרגש שאתה רוצה לבקש, כאילו... אתה לא יודע, נגיד, מתפלל לזיבור, מתפלל לפרנסה, זה דברים שאתה מחובר עליהם. למשל, אתה אומר, השיבה שופטנו בראשונה, איך אתה מצליח להתרגש מזה, כאילו להתפלל?
כי אתה לומד את זה.
אתה ביוק.
אתה לומד את הערך של הדבר הזה, אתה אוהב את עם ישראל, אתה רואה שעם ישראל סובל ויש בו יגון והנחה, וכל כך למה? כי שופטנו הם לא כבראשונה ויועצנו לא כבתחילה. ואתה מבין את הסיבה ואת המסובב, ואתה מתמלא בכאב על עם ישראל, על הוראות פתיחה באש בלתי אפשריות, שניתנות לחיילים שלנו, וכל זה בשם איזשהו מוסר, חצי נוצרי, חצי לא יודע מה, ואתה אומר, טוב, זה לא משפטי התורה. אז מתוך אהבת ישראל שבך, אתה רוצה להסיר את היגון בהנחה, אתה מתחיל לבכות בתפילה על השיבה שופטנו כבראשונה.
עכשיו מזכיר לי משהו, אבל סליחה, יש איזה משהו שאמר האדמו"ר מקוץ, שהוא רגל אחת בעיר שחת ורגל אחת ברקיע שביעי, אז כביכול הצד מסוים בו הוא ממש חש את הדברים הנמוכים ביותר, ולוקח את זה למקום
נכון? זה האדם. זה כל אדם. לא כל אדם הוא הרבי מקוצק, אבל כל אדם הוא צריך להבין שהוא נטוע בעולם הזה, אבל ראשו הוא סולם מוצב ארצה, הוא ראשו מגיע השמיימה. נכון? סולם מוצב ארצה. מאיפה הוא מוצב ארצה? לא. ארצה זה אומר לכיוון הקרקע. אז הוא מוצב מן השמיים אל הקרקע. הסולם הוא מוצב ארצה, הוא פונה אל הארץ. הוא רוצה לתקן את הארץ. מאיפה? מהשמיים. נכון. בספר הכוזרי, אז שואל הכוזרי את החבר שאלות על איך נוסדה הדת, איך נוסדה היהדות, איך היא התאהבתה, ועוד כל מיני שאלות שהטעות היסודית, הבסיסית שלו היא שהוא סובר שהדת התחילה מהאדם. כי כל הדתות התחילו מזה שהאדם הוא פונה אל האלוה. אומר לו הכוזרי, אצלנו זה לא ככה. אצלנו זה הפוך. אנחנו, הוא התחיל. ריבונו של עולם, הוא התחיל. הוא פנה אלינו. אנחנו לא פנינו אליו. הוא פנה לאברהם אבינו, יצחק, ליעקב, אחר כך למשה, פנה לעם ישראל דרך משה, אחר כך במעמד הר סיני, הוריד את התורה. אבל יש פנייה אלוקית אל האדם. ומתוך הפנייה האלוקית אל האדם, עכשיו האדם הוא פונה אל האלוקים בתפילה. אבל מי קבע לנו איך להתפלל? התורה. בתורה כתוב לנו איך להתפלל. נכון? אם אדם עכשיו ימציא לעצמו תפילה, בסדר, אז זה טוב, כי הוא רוצה לפנות לאלוהים. אבל הכי טוב זה לא שהוא ימציא לעצמו תפילה. אין מה להשוות בכלל בין התפילה שאדם יכול להמציא לעצמו לבין התפילה שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה. וגם האופן שבו אנחנו מתפללים הוא אופן כזה שמותאם לנפש האדם. אם תתפלל כך, אז תפילתך תענה. ואם לא תתפלל כך, אז או שכן או שלא. אז יש גדרים, צריך ללמוד הלכות תפילה עם כל הגדרים, נכון? אדם לא יכול להתפלל או לברך במקום שיש ריח לא טוב. אבל אני מסתדר עם זה. נכון? שאלה, אני מסתדר עם זה. תשובה, אף אחד לא שאל אותך אם אתה מסתדר. זה שאתה מסתדר עם זה, זה לא אומר כלום. אבל בהלכות תפילה כתוב שאי אפשר לברך במקום שיש סירחון או שיש תינופת. למה? כי זה לא מתאים. זה לא ככה לא מפעילים את המנגנון הזה שנקרא תפילה. ולא רק האופן של התפילה, אלא גם התוכן של התפילה. אם יבוא עכשיו אדם ויתפלל על דברים שלא ראוי להתפלל עליהם.
מי קובע?
על מה ראוי להתפלל? נו תגידו מי קובע. תפתח מסכת ברכות, תראה היא מלאה בזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא זה לא איזה כספומט שאתה מבקש והוא נותן. לא. הוא מקור השפע. איזה שפע? השפע הטוב. ואתה עניינך לבקש את מה שטוב, ומתוך הבקשה של הטוב אתה נהפך להיות כזה יצור במציאות שרוצה את הטוב, וזה בעצמו כבר הופעה של הטוב. למה? כי זה שאתה רוצה את הטוב זה כבר טוב.
המקור של כל שפע.
המקור של כל שפע, נכון. אבל אנחנו... זה לא שאנחנו עכשיו נבוא לריבונו שלנו נגיד לו, תשמע, בבקשה, תעזור לי לרצוח את פלוני אלמוני. כי אני יכול שזה יפעל עליי, יחזק את הרצון שלי. אבל זה לא תפילה, כי זה לא דבקות בהשם, זה התרחקות מהשם, נכון? הנושא של הסדרת...
השם לא יעזור לו אם הוא יתפלל גם על דבר כזה?
אני לא חושב שהשם יעזור לו. אני חושב שזה פועל עליו, שהוא מתחזק, הרצון להרשיע, הוא מתחזק בקרבו. אבל אם השם יעזור, לא. אלא אם כן יש סיבות, אני יודע מה השגחה האלוקית, מה היא מגלגלת. אבל על כל פנים, לא, זה, על זה לא ראוי להתפלל. ראוי להתפלל על מה שמוגדר לנו כרצון הפנימי שלנו. אני לא מכיר את הרצון הפנימי שלי. אבל התורה מכירה לי אותו. ואני גם לא מרגיש מחובר לרצון הזה אולי בתחילת הדרך. אולי כן, לחלק מהדברים כן, אבל חלק מהדברים לא. אז איך אני בונה את הרצון שלי להיות רצון טוב יותר? אז חלק, אחרי שאמרנו שהשכל פועל את פעולתו, על ידי לימוד תורה, ולימוד וחידוד הסברה, ושימוש תלמידי חכמים, אחרי שכל הפעולות האלה נעשות, עכשיו צריך רק לקרב את המסקנות של השכל אל הרגש. ואת זה עושים על ידי תפילה. צריך לעשות מהתורות תפילות, אומר רבי נחמן. נכון? אז הרגש הוא קרוב לרצון, הוא מיידי יותר. נכון? אדם מתרגש ממשהו, אז הוא מיד פועל. נכון? לכן אנחנו חוזרים על אותה תפילה שלוש פעמים ביום. שלוש פעמים ביום, על אותה תפילה. בלימוד, כשאתה לומד, צריך לעשות חזרות על הלימוד, נכון? אבל לא שלוש פעמים ביום, כל יום, 120 שנה. למרות שאם אדם יעשה את זה, ודאי טוב לטובת הלימוד. אבל על זה לא ציוו אותנו. בתפילה כן, למה? כי התוכן שמתוקן לנו בתפילה הוא בעצם תבנית הרצון האידיאלי. מה שמתוקן לנו בתפילת 18 זה תבנית הרצון האידיאלי. אדם צריך לרצות את כל הדברים האלה. מה זה הדברים האלה? על כל פרק ופרק ראוי לייחד 10 שיעורים לפחות על כל בקשה ובקשה בתפילת 18. אבל ככלל אנחנו אומרים שמה שמתוקן שם זה מה שראוי לרצות. עכשיו, השכל הוא נותן את ההבנה שהיא בעצם נצחית. השכל הוא נצחי, הוא קבוע. והרגש הוא מייצר את ההתרגשות, אבל היא רגעית. שניהם בונים את הרצון. אבל אם אדם יסתמך רק על רגש, נכון? הוא מאוד מאוד ירצה משהו, לעשות חסד עם אנשים ביום רביעי, יפגוש אותו מישהו ביום חמישי, יגיד לו, תשמע, תעשה איתי חסד, יגיד לו, לא בא לי. מה לא בא לך? אבל אתמול רצית. אתמול התרגשתי, היום אני מתרגש עם משהו אחר. נכון? לכן, צריך את השכל, אבל רק השכל לבד, בלי הרגש, הוא קר, הוא מנוכר, והוא מנותק מהחיים. תראה, זה נכון שעשות חסד עם הבריאות זה אידיאל. נו, אז תעשה חסד. לא אמרתי שזה אני צריך לעשות את החסד. אני רק עכשיו מציין עובדה שחסד ראוי שיהיה. אז זה לא טוב. וזה לא טוב. מה טוב? טוב, הצירוף של שניהם גם יחד. שהאדם יש בו את ההבנה הבסיסית שמידת החסד היא מידה טובה, וגם יש בו את התפילה שמקרבת את ההבנה הזאת אל הרגש. והרגש הוא מאוד קרוב לרצון, ואז הרצון הוא פועל במציאות. אז זה נקרא שהמידה של האדם התקנה. זאת אומרת, במידה מסוימת, היא הולכת ומתקנת. נכון? יכול לחלק אורות הקודש ג' יש פה? יש פה אורות הקודש ג' למטה. עמוד ממתת. התרוממות הרצון בתפילה. התפילה היא מחיה ממש את הרוח. הרבה פסקאות ברב קוק הן מתחילות בפאנצ'ליין. הוא מתחיל, זה כל הפסקה, התפילה היא ממש מחיה את הרוח. זהו, עכשיו זה רק הסברה. הבעת הרצון, כשהוא מכוון כלפי האלוהות, באות הקדושה והאצילות העליונה, שכל רמי נשמה חשים את הדר כבודה בגילוי של הכרה והרגשה חיה, וכל קטני נפש מרגישים הערצה עליונה בנקודת החיים היותר פנימיים ועצמיים שלהם על ידה. סליחה. אף על פי שלא יוכלו להביעה ולהסביר אף קצת ממנה, הבעת רצון כזו, מאיזה מבוקש שיהיה, מאיזה צורה של שבח ותהילה שתצויר, מאיזה תפילה והשתפחות נפש שתבולט, הכל מעורר את כל מקור החיים של החיים הרוחניים, הגנוז בחביונה של הנשמה, ואת כל יחוסה לכל מלוא העולמים, וקניין של הוויה יותר מתוהרה, יותר מפוארה וחזקה באושיות רוחניים, מתחדש בנשמה. זאת אומרת, התפילה היא פועלת גם על האנשים שהם רמי מעלה, רמי נשמה, וגם האנשים שהם קטני נפש, כל אחד לפי עניינו, התפילה היא מרוממת את הרצון. כמה גדול הוא הערך של תפילת ישרים? כמה ראוי הוא לעולם התרבותי שיהיה צמא לתפילה זכה? כמה צריכה היא ההתקדמות לפנות את כל המכשולים המונחים על אורחות התפילה כדי להנות מזיו של מעלה הגנוז בה? וזה בו יבוא. הדבר הזה הוא בו יבוא. בואו נדלג קצת. עמוד הבא. יסוד התפילה היא התרוממות הרצון והתגלותו. כי כשיש רצון גנוז, כשאני מבין משהו, אז מתעורר בי איזשהו רצון. אבל הוא מתעורר איפה? במקום חבוי, גנוז. כשאני מבטא את זה בשפתיים שלי, השם שפתיי תפתח, אז מה קורה? מה קורה? כשהמבוקש הממלא את רצונו של האדם מובע בקשר הרעיון והחפץ באלוהים, עולה הרצון למרומי ערכו, מתאחדו עם הרצון הכללי, הרצון העולמי, אור חי העולמים, שבו כלולים כל המאוויים. וכשהרצון הפרטי מצייר את מבוקשו בדבר הפרטי, חיי הרצון פועלים את המבוקש על ידי מה שהרצון הכללי כולו מצייר את הפרט המתבקש, על פי פרטיותו יותר מבוררת. זאת אומרת, הרצון הפרטי של האדם, הוא מתאחד עם הרצון הכללי. יש רצון כללי. הרצון שלנו הוא חלק מנהר גדול יותר של רצון. בסדר? יש רצון כללי יותר, גדול יותר. רצון של האנושות כולה, של משפחת האדם. האמת היא בכלל רצון השם, שמופיע באדם. אז הוא משתלשל ומתגלגל עד אלינו. וכשהאדם הוא מבטא את הרצון הזה, אז הוא מתחבר אל הצד היותר כללי שבו, הצד היותר עליון שבו. ובהיות החפץ עולה למרומי הדעת, מתבררת ההכרה שאין רצון שום בריאה דבר מפורד מהרצון האלוהי הכללי, המתגלה באור כל חי וכל בריאה. נכון? הרצון של הנמלה לחיות את חייה על פי תכונתה, נכון? והרצון שמופיע בצמח לצבוח על פי תכונתו, הכל נובע מרצון גדול יותר, מרצון עליון יותר, מרצון השם.
זה לא תהליך הפוך פה, כאילו?
שמה?
להיות החפץ עולה למרומי הדת, כאילו יש רצון ואז יש דת. מה זה אומר החפץ עולה למרומי הדת?
אז דיברנו על זה שהחפץ, קדרנו את זה בשיעור הראשון, על פי אלמלבין לפחות, החפץ הוא נמוך יותר מהרצון. והוא מתרומם, למרומי הדעת, הכוונה הוא מתחבר לחפץ, הכוונה חפץ הממשי של האדם. חפץ הלב, כן. החפץ הוא יותר קרוב אל המעשה. אז החפץ הוא...
תאוות כאילו?
מה?
תאוות? לא במובן רע.
כן?
לא פשוט.
כן.
זה חפץ?
כן. על פי המלבין, כן. אז גם זה הולך ומתחבר למקור שלו. גם הדבר הזה הולך ומתחבר למקור שלו, נכון? טוב, אולי נעצור פה, אנחנו עוצרים בסימן שאלה גדול, כי רק התחלנו לדבר על התפילה, וזה עכשיו נושא לפחות לשני שיעורים הבאים, איך התפילה פועלת על הרצון של האדם, איך היא מחזקת אותו, ואפילו מדייקת אותו גם במידה מסוימת, אף על פי שזה תפקידה של התורה, אבל גם התפילה עושה את פעולתה בדבר הזה. נעצור כאן.